חדש מכל חי. הדרך הבטוחה והשמורה להתעדכן בכל מה שקורה בזמן אמת.
כל חי אולן, אנחנו חושפים כי ראש הממשלה...
מכתב חריג של כלל דעני ישראל.
נותר לפרסום היחידה המרכזית במחוז מרכז...
קו העדכונים הטלפוני של כל חי אונליין. חייגו עכשיו ל-036-780-780 והאזינו לכל החדשות והדיווחים אונליין. 036-780-780 ואתם בעניינים. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום לכם, השעה השנייה של המהדורה המרכזית בכל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, שלמה פולק בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, לצערנו עוד חלל צהל, רב סרן דוד שקורי, סמגד בחיל ההנדסה, נפל בצפון הרצועה, השם יקום דמו. הודעה כמובן נמסרה למשפחתו מוקדם יותר. קובי פינקלר, שלום, בשורות טובות, ערב טוב.
כן, שלום, אחרי בשורה כזאת שוב. קשה לומר שלום, 562 חיילים נפלו מאז תחילת המלחמה בין ישראל לבין עזה לבין לבנון, מאז תחילת המלחמה בצורה כללית.
כן, מהשמחת תורה בעצם. לוחמי יחידת אגוז של הקומנדו ממשיכים ללחם בחאן יונס, מבצעים פשיטות, נכנסים למנהרות, מה קורה שם?
כן, זה מראה לנו רק נקודה אחת קטנה מתוך כיף הלחימה שממשיכה עם כל הדברים מסביב, עם כל כך שאנחנו שומעים על הרבה מאוד לוחמים שיצאו והשתחררו, חיילי מילואים כמובן, ועל כל הכוחות הגדולים שכבר לא נמצאים ברצועת עזה. הכוחות שפועלים שם בשטח אבי עובדים בעצימות גבוהה מאוד. כמו שאמרת, דוגמה אחת מיני רבות, בתוך חטיבת הקומנדו פועלת יחידת אגוז, וההתמחות שלה זה בדיוק בשטחים הללו, להגיע לפירים, להגיע למנהרות, לסרוק עוד מנהרה ועוד מנהרה. אני חושב שגם חלק מהדברים בין השורות יבינו זה גם מאזיננו מהפרסום הערב הזה שמפורסם אמנם בארצות הברית, אבל לפחות עוד 20 חללים ישנם ברצועת עזה בנוסף לכל מה שפורסם מלכתחילה. לא רוצה את מספרים, אבל הדברים האלה לא אפשר להבין אותם מבין השורות, שלפעמים אתה מבין שישנם חטופים שהם אינם בחיים. ההודעה הזאת נמסרה גם למשפחות. זאת תמונת המצב באשר לחלק הזה. באשר לחלק הצפוני, תשמע, אירוע שמתרחש לפני הצהריים בשקט בשקט, עובר כמעט מתחת לרדאר, כאשר מחבלים של החמאס מקימים או מנסים להקים למעשה עמדת תצפית לאיסוף, ממש כמו שאצלנו יש מערך הגבולות לאיסוף מודיעין על הצד השני. הם מקימים עמדה שהייתה לפני השבעה באוקטובר, כלומר לפני שמחת תורה, כמובן הושמדה לחלוטין בפעילות המסיבית שהייתה בבית חנון. מגלים את זה כוחות הצהל, ואז באמצעות מטוס קרב משמידים את העמדה והורגים גם עוד ארבעה מחבלים. בסך הכל אנחנו יודעים על יממה שבה נהרגו למעלה מ-100 מחבלים, בתוך יממה עוד 80 מהם נתפסו בידי כוחות הביטחון, וזה אומר שיש לנו עוד חומר מודיעיני ועוד מידעים ועוד יכולת לפעול בשטח. אני רוצה להתייחס מילה לגבול הצפון. אם אני מתייחס לדברים של שר הביטחון לפני כמה דקות, הפעולה הצבאית משרתת את ההבנה של חיזבאללה שעדיף לו לבחור בדרך המדינית. אני מקשר את זה גם לדברים של אלוף יאיר גולן הערב הזה בכנס במכללת רידמן בהרצליה. לא שאני תופס מדעותיו, אבל בדמות הביטחונית שלו כסגן רמטכ"ל הייתי לוקח מילה אחת, הוא אומר שלא נראה כרגע שהולכת להיות מלחמה בלבנון, ואתה מבין מבין כל השורות שייתכן שדווקא האופציה המדינית זו שתפעל בתקופה הקרובה לפחות. עוד משפט אחד לגבי יהודה ושומרון, כמובן התרגיל המביש שהיה אמש ביהודה ושומרון, כאשר דימו חטיפת אזרחים פלסטינאים לתוך יישוב יהודי, גם הרמטכ"ל מתייחס לכך הערב הזה וממש מדבר על בצורה מפורשת, אנחנו נתחקר ונלמד ואנחנו מצטערים בפני כל מי שנפגע בכך. כך הרמטכ"ל על התרגיל שהיה אתמול בתחומי יהודה ושומרון. תרגיל חשוב אבי כדי ללמוד, אבל לא בצורה הזאת, היינו צריכים לקבל.
כן, קצת גם רגישות היה צריך להיות שם, גם הרמטכ"ל כמו מתבטא בעניין מאוד. אחרי דבריו של ראש הממשלה. קובי פינקלר, תודה לך.
תודה.
עכשיו אנחנו עם חוקר בכיר בעולם הערבי, מיכאל מילשטיין, שלום לך. מיכאל מילשטיין? מיכאל מילשטיין איתנו שוב, שלום לך.
שלום אבי.
ערב טוב. אז לפני שנדבר על מה שקורה בתוך הרצועה וחמאס ואנחנו מולם, תגיד, אתה עוקב גם אחרי העולם הערבי הרחב הרי מיד אחרי 7 באוקטובר כל העולם הערבי היה סביב האירוע, 4 חודשים אחרי, עדיין מדברים על זה? בסעודיה, במרוקו, אתה יודע, בכל אין סוף של מדינות ערביות.
כן, אז התשובה אבי היא ברור שכן. כלומר, אתה פותח גם טלוויזיות וגם גם עיתונים, הסיפור של מה שקורה ברצועת עזה תופס מקום מאוד מאוד מרכזי. כמעט הייתי אומר, אתה יודע אבי, הרבה פעמים זה מאוד נוח להם להתעסק בסוגיה הפלסטינית, כי זה מצליח להסיט אותם מהרבה סוגיות פנימיות שהם צריכים להתעסק בהם או לתת את הדין עליהם, ופחות נוחות לדיון מעמיק. יש לך תמיד את הנושא העזתי הפלסטיני עם אויב מאוד ברור שנקרא ישראל, ואתה רואה שבאופן כללי, אני אגיד את זה בצורה זהירה, הסנטימנט שליווה את היום הראשון של המלחמה לא השתנה. והוא ממוקד בהתקפה חד-ממדית על ישראל, מעט מאוד ביקורת אם בכלל על חמאס, התעלמות כמעט מנושא פשעי המלחמה שהתרחשו בשבעה באוקטובר, ובאופן כללי אני לא חושב שאפשר לתאר איזה סוג של שיח מאוד מגוון ונוקב עם כמה מימדים ומציאויות. האזרח הערבי היום במרחב שסביבנו לא מקבל, ואני חושב שהוא גם לא לגמרי רוצה מידע מלא על מה שקורה. מבחינתו יש סיפור מאוד ברור, יש ישראל שהיא מבצעת פשעי מלחמה, יש את העזתים שהם מסכנים, באמצע יש כזה דבר שנקרא חמאס, אבל זה לא העיקר. וזה לצערנו, אנחנו צריכים להכיר, זה הנרטיב המוביל היום בעולם הערבי.
כן, לגמרי. טוב, אז בוא נחזור באמת, תודה, לעניינים הקרובים אלינו כאן. כן. עומר בני גנץ, השר בני גנץ, לפני חצי שעה, אנחנו צריכים לחפש כוח בינלאומי שינהל את כל העברת הסחורות לרצועת עזה. אתה מכיר כוח כזה?
לא, אני אומר את זה בצורה, אתה יודע, כמעט נחרצת, למרות שאני מאוד משתדל לא להתבטא בצורה ככה מאוד, מאוד בטוחה, נקרא לזה בעצמה, אבל במקרה הספציפי הזה, באמת, אתה יודע, אני אומר, אבי, צריכים להישיר פנים למראה. אין טעם לפתח פנטזיות כמו ייכנס לכאן כוח אחר שיקח אחריות, כמו שאתה אמרת, אין כרגע תור של כל מיני גורמים כאלה שאומרים תנו לנו רק להיכנס לתת דריסת רגל בעזה. אנחנו נצטרך לשאת באחריות הזאת, ואנחנו צריכים לעשות את זה בצורה כמה שיותר מתוחכמת, ובעיקר לא להשית על עצמנו יותר מדי סמכויות. אבל תראה, בכלל כל השיח הזה לגבי הסיפור הסעודי ועכשיו הנורמליזציה, אני כמעט הייתי אומר, זה סוג של הסחת דעת. כי גם אם מקודם מחר שלום עם סעודיה ונפתחת שגרירות ישראלית בריאד, ומקודמים באמת מקודמות פריצות דרך עם העולם הערבי, אני עוד לא מצליח להבין איך זה אמור לשפר את המציאות בעזה. האם חמאס בעקבות דבר כזה הולכת להגיד, אוקיי, אני מרימה ידיים, קדימה, תחליפו אותנו במשימה הזאת של עזה? הרי זה לא יקרה. אז מהבחינה הזאת, אני בהחלט מברך על פריצות דרך בנושא של נורמליזציה בין ישראל לעולם הערבי, אבל שרק לא נתבלבל, אבי, זה לא הולך לתת מענה לבעיה האקוטית העמוקה שנקראת חמאס בעזה. ומי שיצטרך לפתור את זה, ובעיקר בצורה צבאית, זאת ישראל. לא, אף אחד לא יעשה במקומנו את העבודה.
טוב, אז אם אף אחד לא עושה במקומנו את העבודה, והטבת להגדיר גם למה, אז בואו נענה לשר בני גנץ על הבעיה שהוא מציב. הוא בעצם אומר, אנחנו לא נוכל לקחת לאורך זמן, בטווח הארוך, את השליטה המלאה לרצועת עזה. חזרנו בעצם אחורה. אז אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי, אז מה אתה אומר? אין מה לעשות? אנחנו נצטרך לנהל את הרצועה? זה נגזר עלינו לכל החיים? זה החיים כרגע?
תראה, בוא רק נעשה סדר, אבי, כי אתה יודע, לפעמים אנחנו מדברים ככה בכל מיני כותרות גדולות כאלה. כרגע ישראל במצב של דילול כוחות בעזה, גם עם מקומות בצפון הרצועה שבהם שהיינו, קיהרנו, שלטנו עליהם, התחלנו לצאת מהם, ומי שנכנס לתוך הוואקום שנוצר למשך זמן קצר, זה כמובן חמאס. תראה, הסיפור שאנחנו חייבים להסביר לעצמנו, או שני סיפורים שאנחנו חייבים להסביר לעצמנו הם כאלה. כדי להביא למצב שבו באמת נממש את היעד של השבעה באוקטובר, שנקרא מיטוט שלטון חמאס, אתה צריך להשתלט על כל הרצועה. לא יעזור כל התמרונים, בעיניי לפחות, המוגבלים האלה בצפון הרצועה, ואחרי זה פשיטות באזור חניונס, ומתישהו רפיח, תשמע, חמאס ארגון נורא גמיש. היא יודעת להתנהל בצורה מאוד, מאוד רב-מימדית, ולכן סביר להניח שהיא תוכל להתגבר לדברים האלה. הדבר השני הוא שכמובן אנחנו לא רוצים להיות ריבוני הרצועה לעד, ולכן אני חושב שמה שנכון יהיה לעשות זה באמת למוטט את שלטון חמאס, להשתלט על עזה, אבל אז להתחיל לבנות לאט לאט סוג של אלטרנטיבה מקומית, זה ייקח זמן. לא שנה, שנתיים, אולי אפילו 3-4 שנים, אבל זאת, בין כל הברירות הרעות, זאת בעיניי הכי פחות גרועה.
מעניין מה שאתה אומר. בוא נחתום עם לבנון, מילה אחת על נסראללה, גם ניקח את ציר הזמן של 4 חודשים, הוא התחיל בכל רעש גדול, אחרי זה עשה כל מיני נאומים, תכלס, הוא מורתע?
אז תראה, אבי, רק לפני נסראללה עוד משפט אחד, הערב קיבלנו תשובה מחמאס לגבי הסוגיה של העסקה. כן. וראינו את זה ממש לפני חצי שעה, רק לא להתבלבל. התשובה היא לא חיובית, כי הקטרים ניסו להגיד, זאת תשובה עם אופטימיות. התשובה היא לא. התשובה היא אומרת, אנחנו מוכנים לעסקה בתנאי שאתם מפסיקים את המלחמה. כלומר, אנחנו בהחלט מוכנים, אבל ממש לא לפי התנאים שלכם. לגבי הסוגיה שנסראללה, תראה, אנחנו עדיין באותה דילמה כמו בחודשיים האחרונים. אנחנו עדיין נותנים קרדיט לסיפור של אפשרות שאולי האמריקאים יביאו לאיזשהו פתרון שבמסגרתו חיזבאללה ישיג את הכוחות מעבר לאיתני, אבל נערכים לסיפור של המלחמה. כרגע חיזבאללה עושה קומי קולות, אני מאוד מקווה שבסוף בגלל הלחץ הפנימי בתוך לבנון יגרום לו להתגמש, אבל לא לבנות על זה.
לא לבנות על זה. מיכאל מילשטיין, יועץ חוקר בכיר של העולם הערבי, תודה רבה, בשורות טובות, להתראות.
תודה, בשורות טובות אבי.
חבר הכנסת בועז ביסמוט, שלום וערב טוב.
שלום, שלום אבי.
אתה ממשיך לקדם הצעת חוק בוועדת שרים חקיקה להפסקת הפעילות של אונרה בכלל בירושלים, למעשה בארץ, בשטחי מדינת ישראל. למה צריך בשביל זה חקיקות וחוק? לא ברור לנו שזה ארגון טרור?
לי זה ברור, אני מניח שגם לך זה ברור, אבל כנראה שלרבים בעולם זה עדיין לא ברור. רבים נתקעו עדיין ב-49 כאשר האום עצמו מקים את הגוף הזה, הגוף שבלעדית, סוכנות אם תרצה, שבלעדית מתעסקת אך רק עם הפליטים הפלסטינים, כן, ב-49, אז דיברו על 500,000 כמובן, ואז אתה רואה שזו סוכנות שבאה למעשה לשמר את הפליטים הפלסטינים, לשמר את העיקרון הזה, להפוך אותו לכמובן לפוליטי, ויותר מזה, אתה רואה איך הם מעצימים את זה, וזה הופך להיות גוף פוליטי לכל דבר, אבל איפה הבעיה היום? שהגוף הזה הוא כבר לא פוליטי, במלחמה שלנו עכשיו בעזה, אנחנו מגלים ומוכיחים לעולם שאנשים מאונרא עצמם, הם טרוריסטים עצמם, הם פועלים, הם פעילים טרוריסטים, ולכן מבחינתי ארגון אונרא הוא ארגון טרור, ויש כמובן לזכור את המשרדים שלו בבירת ישראל בירושלים, כמובן בעזה, ומבחינתי הסוכנות הזו צריכה בכלל להיעלם מהעולם.
אז למה אנחנו כמדינה צריכים לחוקק בעניין או לקדם חקיקה בעניין? כלומר, מה כרגע החוק אומר שמונע פשוט מחר לסגור את אונרא?
אז קודם כל תראה, עצם העובדה שאונרא פועלת עדיין בירושלים, ואני חייב פה לתת דווקא קרדיט לחבר מהמפלגה שלי, לשר הכלכלה, השר ניר ברקת, שניסה באמת להעביר חוק שכזה בזמנו, כאשר הוא היה גם כן ראש עירת ירושלים, הוא ניסה לקדם את הרעיון. היום כמובן אונרא עדיין פועלת וקיימת ומתפקדת בירושלים, ולא רק, ולכן אני היום רוצה לקדם את החוק הזה, כי הראיה, אונרא פועלת בשטחי ירושלים, ויש לחוקק חוק שפשוט אוסר את הדבר הזה. ושוב אני אומר, מבחינתי, לא ייתכן, לא יעלה על הדעת, שארגון, היום זה ארגון טרור לשיטתי, זה כבר לא ארגון הומניטרי, ארגון טרור לא יכול לפעול, בטח ובטח לא, בבירתנו הנצחית והמאוחדת. יותר מזה, אני גם מתרשה לי עוד דבר, להראות לך את האבסורד הזה של הדבר הזה שנקרא אונרא, והאבסורד הזה של הקהילה הבינלאומית המשמרת ואף שולחת כספים, אף תורמת, אף מסייעת לארגון הזה ומפתחת אותו במשך שנים ארוכות. מה אונרא בעצם אומרת? כאשר היא הוקמה ב-49, היא דיברה על כך שיש 500,000 פלסטינים. יפה מאוד, הביאו אותך ואותי לבית הדין לצדק בהאג, ל-ICJ, להגיד שאתה ואני כמובן, והצבא הנהדר שלנו, פה מבצע רצח חם. יש רק בעיה אחת. הפלסטינים 500,000 ב-49, היום על פי אונרא זה כמה 7-8 מיליון, מעולם לא ראיתי רצח חם שבו עם הזה רק הולך ותופח, אבל זה סתם אנקדוטה שציבור יבין.
כן, טוב, תגיד, היחסים בינינו לבין האמריקאים, עם העליות, המורדות, האמירות של חלק מהשרים, הם נמצאים גם במערכת בחירות, הם מנהלים קמפיין על אלימות המתנחלים במרכאות. איך מתנהלים מול אמריקה בימים האלה?
קודם כל, בוא נתחיל מהסוף. אני, הדבר הזה של אלימות המתיישבים מקוממת אותי. מבחינתי זו סימטריה שרוצים לבצע. מספיק עם זה. מספיק, זה דבר שאני פשוט לא מוכן לקבל. לפני שבוע שבועיים הגעתי לאספה הפרלמנטרית של האיחוד האירופי, הכינו שם דוח שקראנו אותו, אז נכון שבהתחלה כמובן גינו את השיבה, גינו את השיבה באוקטובר, באמת תודה רבה, אבל כאשר אתה קורא בסעיף מספר 3 את העניין של שהאירופאים מודאגים מהמתרחש בגדה, כמובן יהודה ושומרון, במזרח ירושלים, ירושלים, וכמובן אלימות המתנחלים, מתיישבים, אני פשוט חייב לתקן כמובן, אז זה דבר שהוא מאוד מקומם, פשוט מקומם. אבל לגבי יחסי ישראל לארצות הברית, צריך שיהיה ברור, אמריקאים הם חברים שלנו, חברים גדולים שלנו, מאסרת המלחמה למעלה מ-300 מטוסים נחתו כאן, מי שזוכר את 73, את הגלקסי שהגיע לכאן בתקופת ניקסון, קיסינג'ר היום בתקופת בלינקן, מזכיר המדינה ו... ביידן, 300 מטוסים, למעלה מ-300 מטוסים, וכמובן מי שעוקב אחר העבודה באום, במועצת הביטחון, וכמובן הווטו שארצות הברית הטילה, אז הם ידידים שלנו. עכשיו היו מחלוקות, מי שלא צריך להיות היסטוריון כדי לזכור שגם ריגן הגדול היה לו מחלוקת עם בגין, קריאה, תקיפה באוסיראק, זוכרים היטב שאובמה לא רצה כל כך שנבנה ואמר no one brick, ונתניהו המשיך ובנה ובצדק רב. זאת אומרת שיש חילוקי דעות, אבל אנחנו ידידים, ויותר מזה גם ההתקפה האמריקנית שראינו רק בשבוע שעבר, וכמובן המות או הרגעת שלושת חיילים אמריקנים בירדן, מוכיחה שארצות הברית ואנחנו, לא רק שאנחנו חולקים את אותם ערכים, אנחנו באותה חזית חולקים את אותה מערכה.
כן, זה הסיפור, וממש לסיום, אתה יודע, קשה לי לעבור לנושאים האלה, אבל אין ברירה, זה קורה אצלנו בכנסת, בליכוד, אני לא יודע אם לקרוא לזה הרף הנמוך הולך ויורד, השיח, אתה שומע שני חברי כנסת אחד על השני, שר ומול חברת כנסת, אני בטוח שגם לך לא נוח עם זה, ואני לא רוצה שתדבר בשמם או תענה בשמם, אני רוצה שתאמר איזושהי אמירה כללית על השיח שהידרדרנו אליו, לאן הגענו?
טוב, קודם כל מה שאני לא אוהב, אפילו מבקר, זה את העניין הזה של הדלפות, זאת אומרת, זה פשוט מדהים, שישיבות הליכוד הפכו להיות פשוט משהו...
שום דבר לא מדהים, זה חברי כנסת עולים לדוכן ואומרים מה היה.
נכון, אבל זה אחרי שזה יצא החוצה, אתה מסכים איתי, בוועדת חוץ וביטחון. עכשיו, מה מפריע לי בסיפור הזה? בוא, אני אגיד לך, קודם כל, אני ממציא המושג, אם תרצות מאופן שישי, של מהות וסגנון. יש סגנון של מישהו שאתה יכול לאהוב או לא לאהוב, ויש את המהות. עכשיו, בדיון עצמו שהיה... הישיבת סיעה שלנו המשיכה למעלה משעתיים, הייתה ישיבת סיעה חשובה, הייתה ישיבת סיעה שבה עלו כל כך הרבה נושאים, כמו עבודה, כמו פועלים פלסטינים ייכנסו, לא ייכנסו, כמו עניין כמובן הכל כך, כל כך, כל כך חשוב של החטופים האהובים שלנו שאנחנו רוצים כבר שיחזרו הביתה. כמובן שהמלחמה עצמה, המשך הלחימה, כמובן שהלגיטימציה של הקהילה הבינלאומית וכל נושא דנו בו בצורה מאוד מאוד פרטנית, התקציב עצמו, הכל עלה שם. אבל נכון שמתוך דיון, נגיד 100% דיון, 0.02% היה, איך נקרא לזה כך, דין ודברים או איזה מחלוקת קולנית בין שניים מידידיי חבריי, השר אמסלם וחברת הכנסת טלי גוטליב. אגב, סתם אנקדוטה מסוימת, אני ישבתי באמצע, אגב, כך שבהחלט שמעתי. ואני חייב להגיד לך שחבל שמהישיבה הכל כך חשובה, זו ישיבה צייה, זה מה שנשאר, זה מה שאני יכול להגיד.
חבר הכנסת בועז ביסמוט, אמרת מספיק, אמרת טוב, תודה לך על הדברים.
תודה לך.
להתראות. אמן. פרסומת. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. עכשיו אנחנו עם דוד חי חסדאי, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב. אז אתה מתנחל קיצוני, אלים, מסוכן, מאיים על ביטחון העם, מאיים על ביטחון הפלסטינים, עד כדי כך שארצות הברית הגדולה, הבית הלבן, הנשיא האמריקאי, מעכלים לך את החשבונות כאן בישראל, לא פחות. מה עשית בחיים?
אז ככה, אני, ברוך השם, מנערותי פועל למען ארץ ישראל, למען פיתוחה של ארץ ישראל, תוך המדינה.
רגע, הקו שלך קטוע, דוד?
וכנראה שיש כאלה שאתה יודע, רוצים לעשות דברים אחרים לארץ ישראל, הארץ הקדושה. רוצים לחלק אותה, רוצים להקים פה מדינה לאויבים לצידנו.
האם אבל מעבר לאמירה הזאת, אתה יודע, עשית גם מעשים כדי לחזק את מה שאתה אומר?
עשיתי מעשים של חיזוק של ארץ ישראל השלמה. זה מעשיי. וברוך השם, אני גם על חילול השם שיהודים נרצחים, אני לא יושב בשקט ואני מוחה. כמובן אני לא ביצעתי את המעשים שהם יחסו, כמובן הכל בתקשורת, כן? הכל מהתקשורת, לא שלחו לי לא צו נשיאותי ולא כלום, הכל מהתקשורת אני יודע רק. אז כאילו מה שהם יחסו לי בתקשורת, לא עשיתי. לא היה ולא נברא.
הבנתי, אתה יודע, יש כל מיני סרטונים של כל מיני חבר'ה שמקים פלסטינים בעלות, עם סוסים, בכל מיני אירועים שונים, רועי צאן, כאן, שם, אתה לא קשור לאירועים האלה. לא שומע אותך, אתה קטוע.
קירה של ימר שי, אני אגיד לך, שמע, זה לא הנקודה בכל הסיפור של הסנקציות, זה הנקודה שהם, צריך לדבר על מה שהם עושים. צריך לדבר על כל הרדיפה הזאת שהם רודפים את אנשי התיישבות, שהם רודפים ורוצים לחזלש.
קטוע. שומעים אותך משפט כן, משפט לא. תגיד, למעשה, הבנק שלך כרגיל פעיל?
לא. היום ניסיתי אפילו לתדלק עם האשראי, לא צלח. אין. הבנק חסום.
תראה מה זה. טוב.
לא,
אני מנסה להבין, אתה יודע, בסוף אם יש לך תיק פלילי על אירועים כאלה ואירועים אחרים, אז השם שלך עלה, והאמריקאים בחרו ארבעה אנשים מכל מדינת ישראל שהם הכתובת, מה אתה שונה מכל השאר? אני מנסה להבין מה קרה שם.
תראה, מעולם לא הורשעתי בדבר נגד פלסטינאים. לא הורשעתי ולא... יש תיקים פה ושם בחשדות, אבל זה לא, אין, אני לא הורשעתי, והדברים בכלל שהם טוענים כפי אפילו לא עלו בחשדות כנגדי. אז אתה יודע, איך אומרים, זה כמו לתפוס בן אדם, אתה רוצה להבין מה מיוחד בי, שבי בחרו, אין לי תשובה, כי אני אפילו לא יודע מי נתן את השמות לביידן, אבל מה שאני יכול להגיד לך זה שאני פעיל באופן שוטף מגיל הנערות בפעילות בגבעות ומתוך אמירה שארץ ישראל היא רק לעם ישראל, זה התורה. המלחמה של ביידן בעצם זה מלחמה בקדוש ברוך הוא, שהוא אומר שזה הארץ שלנו. זה, איך אומרים, כנראה שאני תוקע במקלות בגלגלים לתוכניות הזדוניות שלו.
טוב, תשפרו אצלכם את הקליטה בגבעות, בכל מקרה זה חייבים.
זה...
דוד חייך הזדהי, תודה רבה לך.
כל טוב, ערב טוב.
ערב טוב, להתראות. וחברת החשמל הודיעה שסודרה תקלה בעיר אלעד, אחרי שדיווחנו על זה, על הפסקת חשמל בכל העיר אלעד, התקלה סודרה. אנחנו עם הפרופסור ירון זליחה, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
התקציב מוגש לכנסת, מחר יעבור בקריאה ראשונה, בשבוע הבא ימשיך, ככל הנראה, בשבוע הבא, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, אבל המשך הליך החקיקה יימשך, ועדת כספים וכו', אתה מכיר את הנועל, תקציב מלחמה. אין לנו ברירה גם בעצם. תקציב טוב בעיניך כרגע? זה המקסימום האפשרי?
זה אחד התקציבים הגרועים ביותר שנתקלתי בהם בכמעט 30 שנה שאני מלווה את תקציבי המדינה די מקרוב. וצריך להבין גם למה. התקציב הזה כולל למעשה שני תקציבי משנה. תקציב אחד זה התקציב לניהול מערכת הלחימה. התקציב הזה, כפי שאמרת, אין לנו ברירה. צריך להקצות כמה עשרות מיליארדים, 70-80 מיליארד שקלים, כדי לנהל את המערכה על כל השלכותיה. עם זה אין בעיה. זה תקציב שממלא את מה שנדרש, ולגביו אין לי ביקורת. הבעיה היא ברכיב השני, התקציב המשנה השני, שהוא התקציב שרלוונטי לשגרה. התקציב של ההוצאות השוטפות, שהוא מנותק מהוצאות המלחמה. והתקציב הזה לא מאוזן. יש בו רמת הוצאה גבוהה מדי, הרכב הוצאה לא יעיל, ורמת מיסוי גבוהה מדי, והצרה האחרונה, יש בו אפס. אפס של רפורמות להפחתת יוקר המחיה, שבה תמון עיקר פוטנציאל הצמיחה שלנו.
אז אם אתה מגדיר את שתי הבעיות הללו כבעיות מרכזיות, ולכן מה שהופך בעיניך את התקציב לתקציב רגוע, גרוע, מה היה צריך לעשות אחרת? הרי אין לך, אתה יודע, אומר שר האוצר, הידיים שלנו כרגע כבולות.
לא הידיים שלנו כבולות, הראש שלו כבול. הוא לא רוצה לעשות שום דבר. אז הוא מבלבל לנו את המוח, סליחה על הביטוי, שהידיים שלו כבולות, הידיים שלו ממש לא כבולות. בידי שר האוצר יש סמכויות אדירות, אדירות, להילחם ביוקר המחיה, וכך לייצר לנו פוטנציאל צמיחה אדיר. עכשיו תבין רגע, משקי הבית מוציאים בשנה 900 מיליארד שקל. 900 מיליארד שקל. אבל אנחנו מבצעים את הרכישות שלנו בסביבה מאוד לא תחרותית, שהמחירים 35% יותר גדולים, יותר גבוהים ממה שהם באירופה המערבית ובארצות הברית. כלומר, אנחנו מוציאים 900 מיליארד כדי לקבל מוצרים ושירותים ששווים 700. 200 מיליארד שקל אנחנו זורקים לפח. למה? כי שר האוצר וזה שלפניו וזה שלפני לפניו מתעקשים להמשיך ולכלוא אותנו בבית כלא, בבית כלא שחסום על ידי חומות שונות ומשונות, מכסים, מכסות יבוא, תקינה ישראלית שפוסלת יבוא מאירופה, יבואנים בלעדים שמשתלטים על כל היבוא. נתן לך דוגמה, יש למשל יבואן שמייבא באופן בלעדי ומרכזי את פורד, ואותו יבואן גם מייבא באופן בלעדי ומרכזי את מזדה. אז ברור לך שמזדה ופורד לא יתחרו ביניהם. אז בעוד מזדה ופורד מתחרים באירופה, בישראל הם סוג של מיזוג, וכן הלאה וכן הלאה. כמעט כל היבוא שלנו, יש יבואנים בלעדיים שתופסים את היצרנים הבינלאומיים.
זה לא מה שמנסה לעשות, אבל שר הכלכלה, כלומר, יש הרי חלוקה בין משרד הכלכלה למשרד האוצר בעניין הזה, וכמו שאנחנו מבינים כאזרחים, משרד הכלכלה לקח על עצמו את אותו פירוק מנגנונים ופירוק של כל הקרטלים, נקרא לזה, אפילו במילה הזו, של היבואנים שמביאים לארץ כל דבר.
קודם כל צריך להבין שהחומות האלה הן משכפלות אחת את השנייה. זה לא מספיק לפרק חומה אחת אם לא פירקת גם את האחרות. דבר שני, משרד הכלכלה ומשרד האוצר בינתיים רק מדבר. מראשון בינואר ועד 7 באוקטובר הוא לא עשה שום דבר. כלום. כלום, כלום, כלום. רק לדבר. והדבר השלישי זה שהממשלה הנוכחית אפשרה ליועץ המשפטי לממשלה ולראשת רשות התחרות עוד להגיש חוות דעת לבית המשפט העליון שבערב פסח האחרון אימץ אותה וביטל הלכה למעשה את החוק שאימצנו מאירופה שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מופרזים. זאת אומרת, לא רק שהממשלה הנוכחית בתחום יוקר המחיה ממשיכים את נזקיה של הממשלה הקודמת, אלא שהם עוד מוסיפים.
טוב, מילה אחרת, אתה יודע, לפחות על תקציב הביטחון. יש אימות מתוקשר בין שר הביטחון לשר האוצר. שוחחנו כאן לפני שעה עם שר האוצר בשידור, עם שר בצלאל סמוטריץ'. הוא אומר, אנחנו הקמנו ועדה שיש בה אנשי מקצוע, גם כלכלנים וגם אנשי ביטחון, שבודקת את הכסף שמגיע למערכת הביטחון. מה המטרות שלו, מה היעדים שלו, האם זה באמת הכרחי, האם זה חשוב, האם זה דברים שטובים למדינת ישראל, או כרגע אפשר לדחות אותם. אומר שר הביטחון, אדוני, בוועדה הזו אתה מתערב בשיקולי ביטחון. אתה לא שר הביטחון. אומר שר האוצר, לא ייתכן שאנחנו נחתום על צ'ק פתוח ואתם תעשו עם הכסף מה שאתם רוצים. מי צודק?
שר האוצר צודק ב-100%. מדוע? מכיוון שניסיון העבר מראה לנו שכל שקל שהלך למערכת הביטחון, 60 אגורות הלך בסוף לשכר ולתנאי שכר. אנחנו צריכים צבא יותר גדול ויותר חזק. אנחנו לא צריכים עוד שכר ועוד פנסיות תקציביות ועוד בזבוזים. אז עם כל הכבוד, אם אין להם מה להסתיר, אז הם צריכים לשתף פעולה עם שר האוצר. במובן הזה הוא צודק. הנה, הצלחת להוציא ממני מילה טובה על שר האוצר.
לא, כי אתה יודע, בסוף אנחנו בתוך כדי מלחמה, ומעניין לשמוע, אתה איש מקצוע, רב זכויות, הרבה שנים בתחום הזה, נסה להבין, אתה יודע, כצופה מן הצד, מי באמת אובייקטיבי.
ולמשרד הביטחון גם יש נטייה לנצל מצבי משבר צבאיים וביטחוניים כדי לקבל עוד כסף, שבסופו של דבר לא הגיע לאן שאנחנו חשבנו שהוא יגיע.
תודה לך על הדברים, הפרופסור ירון זליכה. בשורות טובות, להתראות.
בשורות טובות בעזרת.
איתי גדסי כתבנו, שלום לך איתי.
שלום וברכה, ערב טוב.
אז זהו, עכשיו הסיוע המוניטרי, זה הסיפור.
תראה, אם אנחנו רואים שפתאום גם בני גנץ הוא נקרא מרכז או מרכז שמאל, מקבל על עצמו ובעצם מדבר על זה שצריך לעצור את הסיוע המוניטרי, ויש תמימות דעים מבן גביר ועד בני גנץ, אז כנראה שיש איזו סיבה מעניינת למה נתניהו מתעקש להמשיך ולהעביר את הסיוע המוניטרי. אנחנו כן רואים שעסקת החילופים או איזושהי עסקה רחבה יותר נרקמת למרות ההתנגדות של חמאס למתווה, בעצם לדחייה שלו לאותו מתווה שהותג בפריז, אבל כן רואים שמתחילים לדבר על הגליית ראשי חמאס, מתחילים לדבר על איזושהי עסקה יותר רחבה שסעודיה גם חלק ממנה, והנורמליזציה כמובן, וזו הסיבה שנתניהו כרגע רוצה לתת לאמריקאים את ה, נקרא לזה את החבל, להמשיך ולנהל את המסע ומתן, כדי שגם אם הוא ייקשל כפי שזה נראה עכשיו, יוכלו להאשים דווקא את חמאס ואת השותפים הנוספים ולא את מדינת ישראל. כנראה שזה, כך אומר אחד הגורמים, זו הסיבה שנתניהו ממשיך להתעקש להעביר את הסיוע המוניטרי, אבל גם לדבר הזה יהיה גבול, כלומר אם נראה שחמאס ממשיך את ההתעקשות שלו לא לקיים איזושהי עסקה ולהחזיר חלק או את כל החטופים כפי שדורשים בקבינט, אז כנראה שנראה שינוי גישה גם בנושא הזה של הכנסת הסיוע, או לפחות צמצום חלקים ממנו, או דברים שהם דו שימושיים כמו חוץ מחיטה ודברים מהסוג הזה, אבל יש כל מיני דשנים וחומרים אחרים שהולכים לכיוון החקלאות, והם כן יכולים לשמש, או אפילו סוכר שמדברים עליו גם כן כחומר דו שימושי, ואת הדברים האלה כנראה שמדינת ישראל תעצור או לפחות תצמצם, וזה בדרך אגב. ועוד דבר שגם כן דיבר עליו בני גנץ, על העובדה שחמאס שולט על החלוקה ולא מישהו אחר, יכול להיות שגם מדינת ישראל תיכנס לוואקום הזה, או שתייצר איזשהו מנגנון שיחלק את הסיוע המוניטרי בעצמו, ואז בעצם ייתר את חמאס ברצועה. המשימה הזאת לא תהיה קלה, אבל אני מניח שזה כרגע הכיוון.
איתי גדסי, תודה לך. עוברים אליך כתבנו מרדכי הלפרין, שלום.
ערב טוב אבי שוב.
ערב טוב. אז אנחנו מדברים על עסקה גם באוויר, אבל מה בפיך?
כן, אז למעשה אתמול נפגש השר מאיר פרוש עם שגריר ארצות הברית בישראל, והוא דורש ממנו תשובות האם התרופות שישראל העבירה על ידי צרפת, שהם העבירו בחזרה לתוך רצועת עזה, האם זה הגיע על ידי החטופים, ושגריר ארצות הברית פשוט מתחמק שם ממענה על שאלה כל כך פשוטה, האם החטופים קיבלו את התרופות כמו שארצות הברית הבטיחה באופן אישי שזה הגיע לחטופים. עכשיו השגריר מזכיר שם בפני השר שישראל היא זאת שחייבת לספק את הצרכים ההומניטריים של רצועת עזה, בפרט לילדי רצועת הזה, ולכן חייבים להמשיך עם ההספקה של מסעיות הסיוע. והשר שואל אותו שם, כאמור, אתם צריכים לזכור שקודם כל יש לנו מעל 100 חטופים ברצועת עזה, הם חייבים את התרופות, והצלב האדום עדיין לא אמר לנו האם התרופות הגיעו לידי החטופים.
האם זה הגיע ליעד?
בהחלט.
מרדכי הלפרין, תודה לך.
תודה.
עכשיו אנחנו עוברים אל הצהרת דובר צהל דניאל אגרי, והוא מעביר את הדברים, הנה.
שלושה ימים מתחילת המלחמה, במהלכם אנחנו לא שוכחים ולו לרגע אחד את החטופות והחטופים. אנחנו פועלים בכל המאמצים להחזיר אותם הביתה ולמצות כל מידע אודותיהם ועל מצבם. צה"ל מלווה את משפחות החטופים בימים המורכבים והקשים האלה, ונציגנו מוסרים למשפחה כל מידע מאומת אודות יקיריהן. בתוך כך מסרנו הודעה ל-31 משפחות שיקיריהן חטופים שאינם בין החיים וקבענו את מותם. וליתר המשפחות מסרנו את המידע המאומת שעומד לרשותנו לגבי גורלם ומצבם. אנחנו ממשיכים להילחם כדי לייצר את התנאים להשיב את כל החטופים הביתה. זו חובה מוסרית, לאומית ובינלאומית, וזה המצפן שלנו, וכך נמשיך לפעול. כוחות צה"ל ממשיכים להילחם בחאן יונס בדרום הרצועה ומעמיקים את ההישגים בצפון הרצועה. בחאן יונס יחידות מיוחדות פועלות במרחב התת-קרקעי יחד עם שירות הביטחון הכללי, תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ומודיעין מדויק לאיתור המתחמים האסטרטגיים של חמאס מתחת לקרקע. למרות עשרות הקילומטרים שקיימים של מנהרות, אין הרבה מתחמים. לרובם כבר הגענו. איתרנו מתחמים בהם הסתתרו מנהיגי חמאס, ומשם הם ניהלו את הלחימה, ובחלקם הוחזקו חטופים, ובאחרים הוחזק חומר מודיעיני. הערב אנחנו מפרסמים חלק מהמידע המודיעיני שמצאו שם כוחותינו, המעיד על קשר ישיר של איראן לחמאס, ויותר מכך, ליחיא סינואר. מצאנו מסמכים רשמיים של חמאס משנת 2020, ובהם פירוט של הכספים שהועברו על ידי איראן בתקופה שבין השנים 2014 ו-2020 לחמאס ולסינואר. יותר מ-150 מיליון דולר הועברו מאיראן לחמאס. זוהי דוגמה נוספת לאופן שבו איראן מייצאת טרור לרחבי המזרח התיכון. הטרור שאיראן מייצאת ומייצרת במזרח התיכון הוא בעיה עולמית. את המידע המודיעיני שאנחנו מאתרים, אנחנו מעבירים לשותפים שלנו ברחבי העולם שיאמתו אותו. באותו מרחב תת-קרקעי מצאנו גם כספת עם שטרות וסקיות בתוכם יותר מ-20 מיליון שקלים במזומן, כפי שאתם רואים בסקיות הכחולות והשחורות, ממוענים לכתובת ברורה. הסכומים האלה מצטרפים לעוד עשרות מיליוני שקלים שאיתרנו במהלך המלחמה במנהרות חמאס ותיקים מלאים במיליוני דולרים. זוהי תופעה שחוזרת על עצמה. כסף מזומן בהיקפים גדולים. נשמר במתחמים מאורגנים מתחת לקרקע לשימושם האישי של בחירי חמאס. מנהיגי חמאס השקיעו את הכסף בשרידותם האישית שלהם ובני משפחותיהם מתחת לאדמה. הודות למודיעין שאנחנו מאתרים בתת הקרקע, חוקרים אותו ולומדים אותו באגף המודיעין ושירות הביטחון הכללי, אנחנו יוצאים למבצעים נוספים, חדשים, ומשמידים תשתיות טרור של חמאס. כך אנחנו פועלים כעת במבצע צבאי על אתרי טרור בצפון הרצועה. לוחמי צה"ל נמצאים שם ברגעים אלו בעיצומו של מבצע רחב במרחב שתי שבעיר עזה, ועליו נעדכן בהמשך. הכוחות מגיעים לתשתיות חמאס רגישות נוספות מתחת לאדמה, מחסלים מחבלים שנותרו במרחב וגודעים ניסיונות של חמאס לשקם את יכולותיו. גם במקומות הללו אנחנו מאתרים הערב מודיעין חשוב, אותו נחשוף בהמשך. אני רוצה להתייחס לתרגיל שהיה ביהודה ושומרון. פיקוד המרכז תרגל את אוגדת יהודה ושומרון במספר רב של תרחישים. האוגדה מתרגלת רק לשם מטרה אחת, כדי להגן טוב יותר על התושבים. מאז תחילת המלחמה, פיקוד המרכז, בהובלתו האישית של אלוף פיקוד המרכז יהודה פוקס, פועל ללא הפסקה כדי להגן על פתחון התושבים בסיכול טרור יחד עם שירות הביטחון הכללי, תוך שיתוף פעולה הדוק עם ההתיישבות. מהלוחמים ועד אחרון המפקדים, אנחנו שם בשביל להגן על התושבים. התרחיש המדובר בתרגיל, תרחיש אחד מתוך עשרות תרחישים, לא היה צריך להיות מתורגל. צה"ל יתחקר וילמד, ובעיקר ימשיך לבצע את משימתו בצורה מקצועית והעניינית ביותר.
כך דובר צה"ל דניאל הגרי מתייחס בסוף גם לאותו תרגיל שבו צה"ל דימה מתנחלים שחוטפים פלסטיני, ואחרי שרשרת התגובות של ראש הממשלה, של הרמטכ"ל, גם דובר צה"ל כאמור אומר התרגיל הזה לא היה אמור להיות מבוצע, ונחקור איך הגענו לשם. וזה אחרי שהשר בני גנץ דווקא תקף את ראש הממשלה על זה שהוא התבטא נגד התרגיל הזה. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, שלמה פולק בהפקה, עורכת הראשית אסתי פלד. בשורות טובות ולהתראות.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
93 ו-92.8 FM, כל חי. יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
So the question was, what do you do about it? And my conclusion was that we have to continuously cut these wild weeds, but we didn't get the agreement to actually yank out the weeds, because as I once said in a government meeting, I said this would require sacrificing hundreds of our soldiers, and probably will end up having quite a few casualties on the Palestinian population.
ביומן הזה אנחנו מביאים תמיד דיווחים מהעולם, אבל הפעם אנחנו מביאים לכם פסקול מעניין מסוג אחר שמתפרסם בתקשורת העולמית. הפעם מדובר דווקא ברעיון עם ראש הממשלה נתניהו בשפה האנגלית, בדברים שאת חלקם עדיין לא שמענו כאן. מאז טבח השביעי באוקטובר מנסים בשמאל הישראלי להשחיר את פניו של ראש הממשלה ולצייר אותו כאחראי על הטבח, לא הצבא שהיה עיוור, לא מערכת הביטחון שהעלים המידע, וגם לא גורמים שסירבו פקודה. נתניהו, כך לדעתם, הוא השם היחיד במחדל. בריאיון ששמענו כעת, שנערך בתחילת השבוע בערוץ טוק טיווי הבריטי, שאל העיתונאי הבריטי דאגלס מארי, ידיד מושבע של ישראל, על הקונספציה הישראלית לגבי חמאס. בתגובה הסביר לו ראש הממשלה שלא היה יכול לפעול נגד חמאס, וטען שלא היה חלק מאותה קונספציה. זה אולי נכון לגבי כמה אנשים, אמר נתניהו, אבל לא נכון לגביי. אני מאמין שאנחנו לא יכולים להגיע לעסקאות עם חמאס. קראתי להם דאש לפני שנים, וכשהם השתלטו על עזה אמרתי שזה חמאסטן, שאנשים האלה התקפו אותנו, הזהרתי שהם ישגרו רקטות, אך התייחסו לזה בביטול כשעזבנו את עזה בגירוש מגוש קטיף.
The president issued a new executive order establishing U.S. authority to impose financial sanctions against foreign persons engaged in actions that threaten the peace, security, or stability of the West Bank. Under the authority granted by that order, the State Department is today imposing financial sanctions on four Israeli nationals for their destabilizing acts in the West Bank. There is no justification for extremist violence against civilians, whatever their national origin, ethnicity, or religion.
וזה כבר קולו של בכיר בבית הלבן שהודיע השבוע בשם נשיא ארצות הברית ביידן כי הוא מטיל סנקציות על ארבעה מתיישבים יהודים ביהודה ושומרון בטענה שהם אחראים לאלימות שהובילה כביכול למותם של פלסטינים רבים ולגירוש אחרים מאדמתם. למרבה הצער, בזמן שישראל נלחמת על חייה וארצות הברית שוב עסוקים בעידוד עלילות דם על אלימות מתנחלים, שקר אנטישמי שמפיצים אויבי ישראל במטרה להכפיש את מפעל ההתיישבות ולפגוע בו. גורמים מדיניים בירושלים אמרו השבוע, זהו קמפיין BDS אנטי מוסרי שהופך את הקורבן לתוקף ומתיר את דמם של המתיישבים. חבל שממשל ביידן משתתף עם זה פעולה, בימים בהם המתיישבים משלמים מחיר דמים יקר בטובי בניהם במלחמה בעזה.
Маю велику честь сьогодні бути тут, підтримати вас і нагородити хлопці. Ви наші воїни на ваших плечах, така складна вирішальна місія відбити ворога і перемогти в цій війні, я вам бажаю.
Це те, що відбувається сьогодні в Україні, що мільхама нітешет ба бен האוקראינים הרוצים בעצמאותם לבין רוסיה. אחת הצלעות הבולטות של ציר הרשע עדיין נמשכת, אבל העולם שכח ממנה כי הוא עסוק בעיקר בנו, ובזה גופה בעיקר בסיקור שלילי על ישראל. החורף הקפיא את מלחמת החפירות האוקראינית, אך למרות זאת, לפי דיווחים מהמדינה, הרוסים עומדים לכבוש את העירה אבדיבקה, העירה שהלחימה עליה בין הצדדים נמשכת מזה כעשור, ושכבר החליפה ידיים כמה פעמים. מי שהפתיע היום בביקורו באזור הוא נשיא אוקראינה זלנסקי שהגיע לחזית סמוך לעיירה רובוטין כדי לחלק מדליות לחיילים שהצטיינו בקרב, וכאן שמענו אותו מדבר בשקט בתוך עמדה מחופרת במרחק של כקילומטר בלבד מעמדות הצבא הרוסי.
Знаємо, що президент подав до Верховної Ради на продовження воєнного стану іще на 90 діб. Чи правильно я розумію, що ставимо остаточну крапку в тих усіх розмовах, що навесні можна буде влаштувати вибори? Адже під час воєнного стану жодних виборів не є можливим проводити.
Вибори можна буде влаштувати, коли закінчиться військовий стан. Бо для цього нам треба отримати перемогу, і ми її обов'язково здобудемо.
וגם זה באוקראינה, הבחירות הכלליות שהיו אמורות להתרחש במדינה באביב הקרוב לא התקיימו, ולמעשה הן לא יערכו עד לסיום המלחמה. ראש המועצה לביטחון לאומי דנילוב נשמע אומר כאן בריאיון טלוויזיוני, נאפשר לערוך בחירות רק כאשר המצב הצבאי המיוחד יבוטל, ואוקראינה תחזור לעצמה. וזה כבר נשיא ארצות הברית לשעבר טראמפ, שעוד נלך ונשמע עליו פה יותר ויותר לקראת הבחירות, אומר השבוע בראיון טלוויזיוני, כי בגלל המדיניות של ביידן, לאיראן יהיה נשק גרעיני תוך 60 ימים. עוד לדבריו, בתשעת החודשים הנותרים לכהונתו של ביידן, הוא יוכל להביא למלחמת עולם. וטראמפ מסיים את תחזיתו הפסימית עם פרשנות שלו למה שמתרחש ואומר, בעולם לא מכבדים את ביידן כי הוא לא מכבד את האומה שלנו ולא עושה את העבודה שלו.
You know, 9 months is a long time. You have a very good chance in that period of time of having World War 3 because we have somebody that is not doing his job properly. He's not respected. He's left at all over the world. He's not doing a good job.
ולסיום, בחודשים האחרונים השמענו לכם קולות רבים מאירופה, מהיבשת שהולכת וקורסת לתוך עצמה בגלל גלי ההגירה העצומים של מהגרים מוסלמים מכל העולם שמגיעים אליה ללא ביקורת ועושים את האקלים הפנימי שלה. בסרטון הזה שמגיע מבריטניה, נשמע השבוע מהגר מוסלמי בשם אבדאללה שהגיע באופן חוקי מטנזניה האפריקנית שהוא כועס מאוד. לדבריו, מקום השינה והאוכל שהוא מקבל בחינם אינם מספיקים, הוא רוצה אוכל טוב, בית משלו ועוד שלל הטבות.
I'm happy in the hotel and I'm not happy in this whole situation about home office. Because home office, they send me message to grant me about accommodation and support. But they didn't give me enough support.
Some people may say that if you're unhappy with the food, you're unhappy with the accommodation, why don't you return to Tanzania? Because Tanzania is a safe country.
When I'm go back to home country, I'm gonna die.
עד כאן יומן החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. איתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא פסח בגד, היו שלום ובשורות טובות.